שלום. אני מתנצל על ההיפוך בסדר. אני מסתכל עם זה, זה יערוב לך שצריך לסיים בזמן כדי שתפילת לך תהיה לפני השקיעה. סוגיית רבים ברבים, טסתי בה, ניסיתי לספור את הפירושים, אבל אחרי שעברתי את 10 פירושים לסוגיה, הפסקתי לספור. אנחנו נראה רק את העיקריים שבהם, לא בטוח אפילו שנספיק את כל מה שבמקורות, נשתדל להספיק כמה שיותר. אני רוצה לגוע קודם כל בפירוש הרשב"ם כפי שהוא מופיע אצלנו. יש גם גרסאות אחרות ברשב"ם. המעשה עצמו ידוע, קריבי דרבי דיבר רבין שכי ושמק דיקלה. יש גרסה אחרת, משווק דיקלה לקריבי, אנחנו ניגע בזה, שכי ושווק דיקלה, מה שמה אנחנו עוסקים פה בדיני ירושה. שכי ושווק דיקלה לקריבי, מה שמה אנחנו עוסקים פה בדיני צבא. כן, כלומר, הוא אמר שזה יהיה לקרובו, ואז איך לפרש את דבריו. אם הוא סתם מת ואותיר דקל, אז הולכים על פי דיני תורה של ירושה. נביא דיבר רבין אמר, אנא קריב נטפי, הוא גברה אמר, אנא קריב נטפי. לא ברור אם עושים כתפי. לסוף עוד דילי דיו כניף תפי. אוקמל הרב חיסדה בידה, אמר להדר לי פרח, ואכל מהו יום עד השדה. אמר זהו שומרים עליו אדם גדול, אמן כסמיך מר, היי, רק אמר, אנא מקריב נטפי. ואי ורב נוספיר עליו עד הרב חיסדה, כמעט דה עוד דה עוד. בהמשך יש לנו מחלוקת בזה אומר של אבותיי, בזה אומר של אבותיי, מיגו במקום עדים. ייתכן שגם זה קשור אלינו. ניגע בפירוש הרשב"ם. עתה הוא גמרא אמר, אנא קריב נטפי, ומתוך שלום אדם יקרוב יותר, יחזיק אותו איש בקרקע לפי שהיה עלם יותר. כדי אמר רב נחמן לגבי זה אומר של אבותיי וזה אומר של אבותיי, כל דעלים דבר. לסוף שנה ושנתיים עוד אלי, ההוא מחזיק לרב אידי ברבין, הוא כמר רב חיסדה בידי ורב אידי, אמר לרב אידי ורב חיסדה לידר, ההוא גם רב אילי. אמר כעס אמר תזכות בעיין, היי, ההודעת פיר שמודה עכשיו שאתה קרוב יותר, והאם זה אמר הדש לאן הקרים נטפה. ואכל פירות בדין כל דעלים דבר. וזה שמודה עכשיו הרי הוא כנותן לך את העינן בדעתו, אף על פי שלא זכית בו מנדים. התקשו כל הראשונים בדברי הרשב"ם האלה. הרי אם הודעת בעל דין כנאי הדין, אז פירוש הדברים שבסופו של דבר אני מכריע שרבידי קרוב יותר, אז אם רבידי קרוב יותר, מדוע שלא לא יקבל גם את הפירות? יוצא שאותו איש אכל איזה בטעות, או שלא בטעות, אבל אכל פירות שמגיעים לרבידי מיום תחילת הירושה. אם כן, הוא צריך לקבל את זה. הרשב"ם מחדש כאן שני חידושים, אומר שהוא זכה בזה בדין כל דאלים כבר. מה זה זכה בזה בדין כל דאלים כבר? והוא היה אלים יותר, כמו שהוא אומר בדיבור הקודם, וחכמים שיחקו את דינם, ונתנו לו לזכות. אני מכיר, יש טוענים בראש, כל דאלים כבר זה פסק דין, אבל זה לא נכון, אנחנו נעמוד על זה בעזרת השם כשנגיע לסוגיית כל דאלים כבר. כל דאלים כבר משמעו שבדין מסלק את עצמו, וברגע שבדין מסלק את עצמו, אז מי שאלים יותר זוכה. מה זה הדין הזה שהוא זכה? הוא זכה בגלל שהוא שיקר, או הוא זכה בגלל שהוא טעה. ועכשיו הוא אומר, אני נותן לך מודל. גם בדרך כלל מנסים לייחס את הרשב"ם, לומר שסובר כשתת המערין לב, שנדבר עליה עוד מעט, שהודעת בעל דין זה מדין מתנה. הודעת בעל דין זה לא נאמנות, אלא מתנה. ואם כן, זוהי מתנה. אבל הודעת בעל דין מתייחסת לעובדות. גם אם הודעת בעל דין זה נגיד שהדין היסודי הוא מתנה, ואנחנו ניגע בזה עוד מעט. אז בסופו של דבר, מדין מתנה, אני מאמין שרבידי קרוב יותר, אז הודעת בעל דין מתייחסת גם לתוצאת שלו, בכל מקום. אדם אומר, לא לפיתי, אז תגיד שזה מדין מתנה, ובסופו של דבר, הוא מתחייב גם לתוצאות שלו, לפיתי, שמשמעם גם לא פרעתי. לפי הכלל הידוע, הוא אומר לא לפיתי, כי אומר, לא פרעתי, הודעה מודה במקצת, ברגע שהוא הודעה על 50, יש לזה גם תוצאות, שעל 50 האחרים, הוא חייב בשבועת מודה במקצת מידי רמייקה, ולא לא נגיד אותו דבר כאן. הוא הודע על הדקל, אז שיתחייב גם בתוצאות, התוצאות של זה, וכמובן לשלם גם את הפירות. אבל לפני הכל, כיוון שמייחסים פה, ויש בזה מידה מסוימת של אמת, אנחנו נראה את זה בהמשך, את הרשב"ם, לשיטתו של המהר"ים לב, אני רוצה שנראה מה הוא אומר, וקצת נעמוד על המחלוקת בין המהר"ים לב לקצות, מחלוקת מאוד ידועה, בגדרות דעת בעל דין. אם נוכל, נוסיף גם, כמו שאנחנו אוהבים, גם שיטה שלישית. אני קורא במהר"ים לב, מופיע לכם, והיה נראה את הכיוון דהקרובים הם פסולים, אף לחייב לקרובים, למה הייתה מעלה ואדם קרוב אצל עצמו? כלומר הוא שואל, אם אדם קרוב אצל עצמו, מדוע אני מאמין לו שהוא חייב כסף? הרי הוא כמו עד פסול. אלא דיירה לפי דרך זה למה שהוא חייב, מהווה מטעם מתנה, כמו שכבר בעל התרומות. הרעיה שאומרים מבעל התרומות זה לא משהו. נכון, יש סוגיה בסך כתובות, שאומרת, חייב אני לחמנה. אדם שאומר, חייב אני לחמנה, חייב אני לחמנה בשטר. לא ברור אם הוא אומר, חייב אני לחמנה בשטר, או הוא אומר, חייב אני לחמנה, והוא כותב את זה בשטר. אז שם אנחנו רואים שהוא חייב. ודעת בעל התרומות, גם דעת רש"י, גם דעת הרמב"ם, לא כל הראשונים, שהוא חייב מכיוון שהוא חייב את עצמו. חייב את עצמו, כלומר, הוא מבין משהו כמו מתנה, דעת הרמב"ן, והרשב"א ואחרים, שהוא חייב מכיוון שהוא הודע בעובדות, מכיוון שכלומר חייב אני לך, הוא התכוון לעובדות קדומות שהוא חייב. אבל ייתכן שחייב אני לך זה מעין דין של התחייבות חדשה, יש לנו אגב דבר דומה בקניינים, קניין הודעתה. שכשאדם מודה, הדבר הזה יכול לעבוד קניין, למרות שכולנו יודעים שהוא לא היה חייב קודם, זה מהווה איזושהי התחייבות חדשה. עדיין שתי הקושיות של הקצות, אחת בסימן פה, לא הבאתי לכם כדי לקצר, ואחת בסימן, נדמה לי, רשב א', מתי זה, מה זה עושה? כן, רשב א', נראות קושיות חזקות וכבדות מנסות. מה פירוש זה מדין מתנה? אדם אומר לא לפיד, הוא התכוון להכחיש את העובדה שהוא למד. אחר כך התברר, באו עדים ואומרים שהוא לבן, ולא רק מישהו לבן, אומרים שהוא לבן ושהוא פרה. מה ההלכה? אנחנו מקבלים את העדים על כך שהוא לבן, ואנחנו לא מקבלים את העדים על כך שהוא פרה. כלומר, בסופו של דבר הוא יצטרף לשלם. למרות שמה שעולה מדבריו זה אני לא חייב כסף. מה עולה מתוך דברי העדים? הוא לא חייב כסף. מה זה משנה אם הוא לא חייב בגלל לא לפיתי, או הוא לא חייב בגלל לפיתי הוא פרה? אז בסיפורים של שלום עליכם יש א', לא לביתי, ב', פרעתי, ג', כן, כלומר, כל מיני כאלה דברים. כאן אנחנו מקבלים את זה שהוא לא לבן, אבל כשהוא אמר לא לביתי, הוא מתחייב גם על לא פרעתי, שכל האומר לא לביתי, הרי ודאי שהוא לא פרע. אבל אם מישהו יעלה לדעת שהוא מתכוון כאן לתת מתנה, נודו הוא מתחייב. זאת כאמור שאלת הקצות בסימן פה. הקצות שואל גם על מודה במקצת, מדוע בעצם מודה במקצת חייב שמועה. עם כל ההודעה הזו, מתנה שהוא נותן, נו, דם שטובים אותו 100, הוא כופל בקור, ואחר כך נותן מתנה לאותו פלוני 50. נגיד שהוא חייב שמועה ל-50 נוספים, ודאי שלא. אני מאוד נוטה לומר, זה לא כמה דיוקים, גם בשיטת המהר"ים לב, שלא נעסוק בהם כרגע, אני מאוד מאוד רוצה לומר שהמתנה איננה הכסף. ולא לביתי, כשאדם אומר לא לביתי, הוא לא... גם בחייו אני לחמנה. בואו נדבר על חייו אני לחמנה, אני לא מקווה כרגע למחלוקת שער, אם זה מדין התחייבות או מדין מתנה. בואו נדבר על מקרה אחר. אתה באת ואמרת, אתה חייב לי כסף. מאה, אני אמרתי, נכון, אני חייב לך. מאה, זוזי. ונורא שאני יכול לטעון השטעה ואני יכול לטעון דברים אחרים. אינני סבור שהמתנה היא המאה הזוזים. ברור, שאם אני עכשיו עושה מאה הזוזים מהכיס ואתן לך ואגיד כך, אז המתנה שנתתי לך מאה הזוזים. אבל אנחנו יכולים לדבר גם על מתנות אחרות. מתנה לא חייבת להיות מאה הזוזים, מתנות יכולות להיות גם דברים אחרים. ואני אנסה להביא אותך. יש סוגיה מסכת שבועות שלא הבאתי אותה כאן, שלא תסתכלו. אבל סוגיה אין מפורסמת מאוד. נאמר שאתה לווה ממני מהזוזים. ואני אומר לך, אל תפרעני אלא בדין. ויותר טוב אני אומר לך, אל תפרעני אלא מפני פלוני ופלוני. ואתה מסכים. אתה לא תהיה נאמן אחר כך להגיד פלונות. אגב, דעתו של רב חיים שזה בדיוק דין שטר. דין שטר, כשאני מלווה לך בשטר, למעשה זוהי הסכמה שלך שאתה לא תהיה נאמן להגיד פלונות. זה משמעות השטר. כלומר, שטר הוא שלילת הנאמנות של הלווה להגיד פרוע. לכל אדם יש זכות לומר על הלווה פרוע. אם אמרתי, אל תפרעי אלא בדין, אל תפרעי אלא בדין, פלוני או פלוני, או נתתי לך שטר, פירוש אומרים, אמרתי, אל תפרעי בלי שאתן לך את השטר. ואז למעשה, אתה הלווה, אתה בעל הממון, הקרבת את נאמנותך לטעון דבר. למעשה, ניתן לומר, נתת לי מתנה. מה המתנה שנתת לי? את הזכות שלך לטעון פרוע, הענקת לי. ברור, אחרת לא הייתי נותן לך את הלוואה, לא עשית איזה ברוב חסד וצדקות, אבל מכל מקום אתה הענקת לי את זכות הנאמנות שהייתה לך. יש לנו מקרים רבים כאלה שאדם מעניק את זכות הנאמנות שלו בכלל. נדמה לי שכך יש לפרש כאן את המתנה. המתנה איננה מאה שושת. המתנה היא, אני מעניק לך את זכות הטענה, את זכות הנאמנות. זכות הנאמנות היא שלי, כיוון שאני בעל הממון, ואני בהודעה מעניק לך את הזכות להיות נאמן, על כך שאני חייב לך מאה שושת. זו יודעת. וממילא, כשאני אומר לו לפיתי, וחזל אומרים, מה אומרת כל אומר לו לפיתי, כל אומר לו פרעתי, כשאמרתי לא לפיתי. ויתרתי על כוח הנאמנות שלי לטעון לא פרה, לטעון, סליחה, לטעון פרה. ויתרתי על כוח הנאמנות הזה ואמרתי כך. ברגע שאני אומר לא לביתי, ויתרתי על כוח הנאמנות. זוהי המתנה שנתתי לך. וממילא אתה נאמן לטעון, אני ויתרתי על זה, והוויתור הזה הוא ויתור גמור, הוא מוחלט ולא פחות שיש לי. אותו דבר, כאשר אתה תפעת ממני 100 ואני הודעתי ב-50. מנה לי בידך, אבל לא אומר לך בידי אלא 50. ב-50 האלה, לדעת המהרים לנו, אני האמנתי אותך לתבוע אותי 50. ונתתי לך את הזכות להיות נאמן. יש לנו כאמור מקרים כאלה, הרבה מאוד השתה בגידי לא פרטיך, או כל מיני כאלה דברים, שאדם מעניק את זכות הנאמנות שלו לשני. אחד המקרים המפורסמים ביותר, במסכת שבועות נקרא היפוך שבועה. כלומר, ישנם מצבים שבהם אני צריך להישבע, נגיד, מה שדיברת עכשיו, שבועת מודה במבצעת, אני יכול לומר, אינני רוצה להישבע, אני מעניק לך את הזכות להישבע, תישבע אתה שאני חייב לך 50 ואני אחד. כלומר, את זכות השבועה נתתי לך במתנה. קוראים לזה היפוך שבועה. גם כאן, כאשר אני האמנתי אותך, נתתי לך את הזכות להיות נאמן ל-50 צוץ, זה בהחלט רגליים לדבר, אולי אני חייב לך 50 נוספים, ולכן אני חייב שבועת מודה במקצת, מדין רגליים לדבר, זה בעצם הדין הידי. כאן לרשב"ם זה לא יעזור, בגלל שאיך שלא נראה את זה, כן? ברגע שאני הודעתי שאתה קרוב יותר, אני חייב לעשות את התוצאות גם לגבי הבדל. אבל נדמה לי שזו ישירת המעמדים. אמרתי, השיחה תהירבחתי. אנחנו עושים את ההפסקה המתודית שלנו עכשיו קצת מוקדם מדי. תמיד יש לי משהו להגיד שלא שהיה את השיעור, ואמרתי השיחה הזאת. בא קצת החושן, יוצא בצורה קשה וחריפה, כאמור בכמה וכמה סימנים, נגד המערים לב, ותכף אנחנו נדבר על שיטתו. הוא קורך בחבילה אחת את המערים לב עם המערית. גם שניהם מאותו דור, בני אותה אסכולה, עם גילה ארצות שונות. אבל הוא כורך יחד איתו את המערית, שאומר דבר דומה, יש לנו דין מקביל להודעת בעל דין ביישומים, אין לי קראתי מזה, שם לענף של חתיכת היישום. כלומר, ברגע שאני יודעתי שהחתיכה הזאת היא חלק, זה מעין הודעת בעל דין, ואסור לי לאכול אותה, למרות שכל העולם יודעים שהחתיכה הזאת היא שומן, גם שומן לא כדאי לאכול. אבל ברגע שאני יודעתי שהחתיכה הזאת היא חלק, ובכן זה מעין הודעת בעל דין, אבל ההודעת בעל דין הזאת היא יישומים, כיוון שזה לא בדיני ממונות, ולא בין פלוני לאלמוני, זה נקרא שם יענו שפט פרט ישראל. ושם אומר המהר"ל, דבר דומה למה שאומר כאן המהר"ל לב, שמדין מה חל שם יענו שפט פרט ישראל, לא מדין נאמנות, אלא מדין נדר. כלומר, ברגע שאמרתי החתיכה הזאת היא חלב, כאילו אמרתי חתיכה הזאת עליי הרי כחלב. טוב, זה מדפיס בדבר האסור, לא חשוב כרגע, זה כמו שאמרתי חתיכה הזאת עליי כקורבן. לא, משנה כרגע. כלומר, זה נדר שאני לא אוכל אותה כאילו שהיא חלב. שוב, עדיין יש לנו כאן בעיה, מדפיס בדבר נדור, מדפיס בדבר האסור. לרשותכם, נוותר כרגע על הדיון העמוק הזה במסכת נדרים. והדבר הזה נשמע מוזם עד אין קץ. ואמרתי, השיחה דרווח לי, ואני חושב שיש לי דבר לסכי עיות רבות לו, חלק אני כתבתי כבר באיזה עמוק, אבל יש לי מחכה בצמד, כמו של הישיבה, זה מאמר עמוק של בין נדרים, אבל זה כבר מחכה לבשר, אני אומר לי כבר שנתיים וחצי בצמדת, גם לפנות לדן נבון, ולשאול כבר זאת. אבל שם גם אני מתייחס לדבר הזה, ולעניין שלנו, אינני חושב, גם בנדר, אני חושב שנדר מבוסס על עיקרון מסוים, ואחר את הנדר ביסודו איננו נדר. ואני רוצה להביא דוגמה, ושם היא ממש חקרת איסור, הדוגמה הקלאסית בש"ס, אדם שאומר על אשתו, אומר פתח פתוח נשאר. כלומר, נמצא לי פתחה פתוח, כלומר, נבלה. בסדר, יש כאן ספק ספקה. נבלה, אולי נבלה באונס, אולי נבלה לפני הירוסין. אפשר להעלות כל מיני שאלות ואפשר להטריל את האישה. אבל מראה ורבותיי, מה נעשה אם אני מצאתי פתח פתוח ואני חושד? ולמי נוקפים? ובירושלמי נאמר במפורש שאפילו שיהיה ספק, 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 ספקה, הנה זה. זה בעצם דבר שנלמד בדין סוטה. בדין סוטה יש לו רק חשד, ובכך שהוא חושד היא כבר נעשית עליו עד שהדברים יתבררו על ידי השחיית הסוטה והמנחה וכל הדברים האחרים. כלומר, די בחשד, באותה מציאות עצמה, ראובן לא יחשוד באשתו ושמעון יחשוד באשתו. לא נתהלכה, דיברה עם מישהו, והוא אמר, תסתרי, לא, לא ניכנס עכשיו לכל סביות האלה. לא כל אחד חושב. ואותו פלוני חושב, ברגע שהוא חושב כבר עשו לו, לא היה עשה דין, עכשיו היה נפשי חטפה לישראל. כל נדר בנוי בצורה כזאת. כשאני אומר שהחקירה הזאת היא חלב, נכון, שעל פי כללי חשקות וספקות וכל מיני כאלה דברים, ועדים וכולי, אפשר להניח שזה שומע. אבל אני חושב, ולא, אני לא בטוח, אבל אני חושב אולי זה חלב כשאני מכניס את זה. זה לא אומר. כאן יהיה המשלחה של שם לענף של חתיכת האיסורה, שדי בכך שאני חושב בליבים נוקפים, כדי שיעשו לי בכל זה. זוהי ההלכה, וזאת בעצם כל ההלכה של נדר. ההלכה של נדר זה לא המילים שאמרתי. זוהי ההכרה פנימית שכך צריך להיות. וידר יעקב נדר, אמור, אם יהיה וכו', וכל אשר תיתן לי עשר עשרים לך, זוהי הכרה פנימית, זה מה שראוי לעשות, וזה מה שראוי שאני אעשה, וזה מחייב אותו לעשות. כלומר, זה לא בדיוק נדר, זוהי הכרה פנימית שקורית כאן, זה משהו שדי דומה למה שדיברנו כאן על שלילת הנאמנות, אני נותן לך להיות. אני יוצר כאן משהו, יש לזה איזשהו דמיון, כאמור, בארצות החושן, חולק על כל העניין הזה. אומרים, אצלו זה מידים נאמנות, אני מעדיף להגיד, מעדיף להגדיר בשיטת בארצות החושן, שהודעת בעל דין פועלת בדין עדות. כלשון הכתוב, הודעת בעל דין כמאה עדים דם. וכמאה עדים הכוונה יותר ממאה עדים. שהרי זה כמאה, הודעת בעל דין זה יותר מדין. וכך משמע מלשונו, בכמה וכמה מקומות ניתן לקרוא. אני קורא בסימן למדלת, אני קורא באמצע, ולא אדע על מה נתחבטו בפסול קרוב יותר משאר פסולי עדות. דעני דעינו קרוב לחוב, מכל מקום אינו אלא עד אחד, בתורה אמרה על בשני עדים יקום דבר, ועוד עבד ושפחה וגזלן, אני יודעת בעל דין כמי עדים, אלא עיקר אדם כמו שכתבתי שהתורה לא פסלה אלו הפסולים אלא על אחרים, אבל על עצמו האמינו התורה. כלומר, זה בעצם מדיני עדות בלי כל המגבלות של עדים. לא צריכים שני עדים, לא צריכים רחוקים, לא צריכים קשרים, זו עדות. והעדות הזאת נאמנת אפילו בהכחשה של עדים אחרים. כלומר, הודעת בעל דין היא עדות, לנו כרגע עם הקצות אין מה לעשות, המהרי"ל לב כאמור קרוב אלינו, ואני אומר שוב, נדמה לי שבשיטתו מתנה, אין הכוונה שהכסף הוא מתנה, אלא הוא נותן את זכות הנאמנות כמתנה, וכך שהוא שולל מעצמו את הנאמנות, ונותן אותה לבעל דבבי, כלומר נותן אותה כאן לבעל דינו, הוא נותן את הנאמנות מכאן ואילך השני יהיה נאמן, כמו אל תפגעני אלא בעדי. כאמור, אני אינני רואה שזה נושא לגבי הפירות, ולכן אני רק מביא את השיטה, אנחנו תכף נזדקק לה. איך להבין בכל אופן את ההשבר? אני רוצה להציע כאן שתי הבנות, לא אחריה ביניהן. הבנה אחת, שלפני מתאימה להשבר, על פי רבינו גרשום מאור הגולה, אנחנו מקבלים בסך הכל בכמה גלגולים על אותו בית מדרש. וכולנו יודעים שהרשב"ם כל מיני טעמים ששולל פה כל מיני שיטות, הוא אומר זה לא ככה וזה לא ככה, ברוב מוחלט של הפעמים זו ישירת רבי גרשום שאיתה הוא מתפלמס. וכאן בואו נקרא את רבי גרשום ואולי אני מבין נכון, נבדוק. יש לכם, כן? המייק הסמיך מר המתי דהי במודלי השטה והכל זמן, זה היה והכי פרי, אבל מה קרים לצפר בדין אחד, ולא מהדרתם. אני לא בטוח. תחושתי שרבינו גרשום לומד הודעת בעל דין, וזו יהיה לי באמת ההבנה האינטואיטיבית הראשונית בהודעת בעל דין, לא מדין עדות ולא מדין מתנה. הודעת בעל דין, אדם נאמן מדין טענה. טענה, אנחנו מכירים את המושג טענה, טוען וניתן. ברוב המקרים אדם יטען לטובתו, כאן אדם טוען לרעתו, כשאדם טוען לטובתו, מתחילים לבדוק. הוא עומד מול ניגו, הוא עומד מול חזקה כזאת, הוא חזקה אחרת, לעתים טענה מועילה, לעתים טענה אינה מועילה. כשאדם טוען במצב שהוא לא חייב להכרין, חוץ מאשר לעצמו, כאן הוא תמיד נאמן על טענתו. אבל הכל מבוסס על זכות הטענה שהתורה נתנה לאדם על ממונו. מושג זכות הטענה שהתורה נתנה לאדם על ממונו מוכר לנו ממיגו, בעיקר ממיגו כזכות טענה, אבל הדבר הזה נכון פעמים רבות, זכות הטענה של אדם על ממונו נפגמת רק כשהיא מתנגשת עם אינטרס של מישהו אחר. בואו ניקח היום חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד חופש העיסוק, ובדרך כלל הכל חוקי יסוד למיניהם שהם מכירים בזכותו של אדם לעשות מה בא לו במה שהוא רוצה. עד מתי? עד שזה מתנגש עם זכותו של אדם. משתמשים בדרך, אדם נוסע במכונית והוא מוגדר כמשתמש בדרך. זכותו יסוד משתמש בדרך עד שזכותו פוגמת בזכותו של מישהו אחר, כלומר בצומת, אם אתה עובר, אם אתה פוגם בזכותו של מישהו אחר לעבור. נמילה כאן יש תמרורים, רמזורים, חוקים למיניהם ועוד. ואותו דבר בכל מקרים אחרים, כשאתה עוקף, כשאתה עובר למסלול השני, אתה פוגם בזכותו של השני. גם טענה. כל עוד אתה נוסע במסלול שלך, זה כמה שעות. רק כאשר אתה פוגם בזכותו של אחר, כאן אנחנו מתחילים לבדוק אם צייתת לתמרור עצור, אם צייתת לתמרור העת ותן זכות קדימה, אם עשית את הכל כמו שצריך. כשאתה פוגם בזכותו של אחר, כל עוד אתה לא פוגם בזכותו של אחר, בסדר. וגם לגבי טענה בזכותו של אדם לטעון על ממון שלו מה שהוא רוצה, כל עוד הוא לא פוגם בזכותו של אחר. אבל זה מדין טענה. ואני אומר, תחושתי האינטואיטיבית הפשוטה היא אכן שהודעת בעל דין זה סוף לדעת. יכולתי להגיד, הממון הזה, אני לא חייב, ואמרתי, הממון הזה אני כן חייב. מה לי יחד, מה לי יחד? עוד מזה שאמרתי, לא חייב, אני פוגם בזכותך. כשאמרתי, אני חייב, אני לא פוגם בזכותך. כלומר, אנחנו יכולים לדבר על הודעת בעל דין, דין התחייבות, מה שדיברנו מקודם, שלילת זכויות. אני יכול לדבר על הודעת בעל דין, דין עדות. ואני רוצה עכשיו לדבר על הודעת בעל דין מדין טענה.
זה יכול לעמוד
מול הדין. מה?
זה יכול לעמוד מול הדין.
יכול בהחלט יכולים. שעדים אין להם זכות כניסה לרשות היחיד הזאת, אני יכול להעלות על הדעת שהודעת בעל דין תהיה חזקה יותר מעדים. נזכיר לך שאופי זה עובד גם מקום קודם. אבל ייתכן שעדים אין להם זכות כניסה לרשות היחיד הזאת. כן, כן. ואתה יודע לך, תעמוד כאן בקוד, תגיד מה שאתה אומרת. תשמע. כלומר, אם אני בא מדין טענה, אני צודק, עקיבא, כשהוא אומר, יש לזה מגבלה אחת ברורה. מה המגבלה שאנחנו יודעים על טענות? טועה ורוצה לדעת. אם אדם טען, הוא לא יכול לסתור את טענות. נדמה לי שזה משנה. כלומר, ההודעת בעל דין שהייתה כאן, הודעת בעל דין פגומה. למה? משום שבעבר הוא טען שהדקת שלו. ולכן, מייק עזמי ומלטה דמודה להשתה, והרי כל הזמן הוא אמר אני קרוב. כן? לעומת זאת אומרים, הבית אלה ולא סביר עלו עוד רב חיסדה, כיוון דעוד השתה דלאב קרוב עוד אינה מלמפתיה. כלומר, לדעת רבנו גרשום, הדבר הזה מתנגש עם ההצהרה הקודמת שלו. וכשזה מתנגש עם ההצהרה הקודמת שלו, יש לנו בעיה. זה יכול להיות שדעת בלתי תקבל, אבל היא לא תוכל לעקור למפרע את ההצהרה שלו, את ההצהרה הראשונה. אני לא בטוח שהיא תקבל, ויכול להיות באמת שזה יהיה מדין מתנה בלבד, אבל היא לא תוכל לדעת רב חיסדא לעקור למפרע את הטענה הראשונה. אבל ברב הטוענים היא עוקרת למפרע גם את הטענה הראשונה, וכנראה סופים שהודעת בעל דין יש לה גם כל היסודות שדיברנו עליהם קודם, עדות או אני לא יודע מה, אבל רב חיסדא סובר שאם דינה כטענה, היא איננה יכולה לעקור למפרע את הטענה הקודמת, וממילא אי אפשר לחייב על הפירות, אין לי סיבה להאמין לטענה החדשה יותר מאשר לטענה הקודמת. אם הוא נותן את הדקל כך, את הפירות, אם אני צריך עכשיו לגבות ממנו, אין לי על בסיס מה לגבות. כיוון שטענתו הנוכחית עומדת מול טענתו הקודמת. יכול להיות שאין כאן סוג של טוען מוזר יותר. אבל מכל מקום, הטענה הראשונה עדיין קיימת ועומדת, מה יחזית שהטענה החדשה היא יותר טובה מהטענה הקודמת, וכך נדמה לי ניתן ללמוד כאן גם ברשמה. אני רוצה להציע שיטה אחרת, וזה לא על פי שום ראשון, אני לא יכול להיות בטוח שהיא נכונה, מסוג הדברים שליבי אומר לי. ואני רוצה ללכת לכיוון לגמרי אחר, להבנת הרשב"א. לא ברור לי מה הייתה גרסת הרשב"א, ואם שביק דקלה לקריבי או שביק דקלה. כלומר, אם מדובר פה על ירושה, או מדובר פה על צוואה, אני יכול ללכת על פי שניהם, אבל אני אלך בדרך נוחה יותר, וניתן ללכת גם בדרך השנייה, אבל יש גבול למה שאני אעמיס עליך. אני רוצה לנסות להבין שדובר פה על הצרה. מה היה בצרה? הוא אמר, את הדקל הזה אני נותן לקרובי. מי זה קרובי? הוא אומר, רביתי, אני קרוב יותר. מי אמר שצריך לתת את הדקל למי שקרוב יותר? שלום ושלום לרחוק ולקרוב, אמר השם. גם הרחוק הוא בגדר קרוב, נכון? ושם שמענו אפילו שהרחוק קודם לקרוב, זה בפסוק. אבל זה דבר אחר. כלומר, הדקל לקרובים. מי אומר שהדקל מגיע לרבי? נכון שרבי במקרה שלנו הוא אח. ונכון שרבי הוא גם תלמיד חכם מסתם החפצים בעיקרו, ונכון שאני במקרה הזה סתם בור גם הארץ, ונכון שאני רק בן דוד של בן דוד, ואילו הוא אח, אבל אני גם קרוב, ואני גם עונה לשם קרובו של רבי. תוכיח שלו. עכשיו, לרבי יש שתי מעלות, אל תהיה תלמיד חכם באמת יותר קרוב, אבל לי יש מעלה אחת, מה היא? אני יודע את הזק, כן? ואם כן, אתה לא יכול להוכיח, ואני השתלטתי על הדקל, על בסיס מה אתם רוצים להגיד את הדקל? על בסיס מה אין כאן ראייה חד משמעית שעל פי הרב נוכל להוציא את הדקל ולתף אותה לרבי. זה מסתבר. זה מסתבר מבחינה מוסרית, מכל מבחינה אחרת, שהמנוח התכוון לרבי עידן, שהוא גם קרוב יותר, ותכף הוא מסביר עד כמה זה נשמע מקומם ומפונה, אבל הוא גם תלמיד חכם, ומן הסתם הוא חפץ היה בעיקרו של רבי. הדבר שיש לו משמעות, שיקול, תכף נראה. אז זה מסתבר לו, אבל אין כאן ראייה נחרצת, אי אפשר להוכיח שהמת התכוון לרבי עידן, בא הקרוב הרחוק הזה, החזק הזה, והשתלט על העסק ולתוכיח. ולבית דין אין שום ראייה לכלום. עברו שנה שנתיים, הוא אוהב לו ישראל עצמו, חזר בתשובה, אני לא יודע מה, אמר בעצם אני מודה שמן הסתם הוא התכוון לזה. כך את הדרכים. כאן עולה השאלה מה טיב הודעת בעל דין הזאת. האם הודעת בעל דין הזאת היא משהו מוסרי, ומבחינה מוסרית זה משהו נכון, אבל משהו מוסרי ללא עיגון משפטי. ואז מה שהוא נתן הוא נתן, מה שהוא לא נתן הוא לא נתן. או שהודעת בעל דין הזאת יכולה לקבל גם עיגון משפטי, ותכף נדבר על השאלה איך. בפשטות הדברים כאן אני הייתי אומר, אם זה המקרה, הייתי מעדיף את הרפיסטים. והייתי אומר, הודעת בעל דין שיש לנו כאן היא הודעת בעל דין מוסרית. כן, כלומר, על פי סברה פשוטה, רבידי, הדקל מגיע לך ולא לי. גם בגלל שאתה אחלה, אני בן דוד של בן דוד, וגם בגלל שאתה תמיד ככה. מן הסתם הוא התכוון אליך, אותי הוא בעצם לא כל כך הכיר, אני לא יהיה בכלל ידע שאני קיים, אולי. ראייה משפטית לא הייתה, אבל גם בלי ראייה משפטית, הלב שלי אומר שאכן זה מגיע לך. האם האמירה שלי, אני כרגע מייצג את הקרוב כחוק העלים לטובת העניין, האם האמירה שלי היא רק אמירה מוסרית, ואז מה שנתתי נתתי, מה שלא נתתי לא נתתי. או שלאמירה שלי יש גם עיגון משפטי. שוב כאן, קצת בדרך לעשות הפכתי את הכדור, או יותר נכון, שיניתי את המגרש, כאן נראה שהיתרון הפשוט הוא של חפליסטי. להגיד לאמירה הזאת לא היה עיגון משפטי אתמול, ואין לה עיגון משפטי היום. אמירה מוסרית זה דבר יפה. אבל מה שהוא נתן הוא נתן, מה שהוא לא רוצה לתת הוא לא נתן. המאי ורבה אומרים שהאמירה הזאת יש לה כאן גם עיגון משפטי. מה העיגון המשפטי של עצמו? הרי גם אני, הקרוב הרחוק העלים, אינני יכול לומר בוודאות שהוא יתכבד לרבים. כאן דומה שהדין המתאים ביותר הוא דבר שהרמב"ן מזכיר אותו והוא שודה. שודה נראה כאן כדין מתאים. שודה משמעו שגם, אנחנו נראה את זה עוד שני דפים בעזרת השם בדף למדי, את הדין של שודה בדייני, ושם יש דין שגם כשאין ראייה ברורה לאיזה צד, ראייה שעל פיה ניתן להכריע, שיקול דעת של השופט, יש מקרים שיכול לתת. תשמע, נראה, בואו נגיד ככה פוסקים היום בבתי המשפט האזרחיים ונדמה לי שהדבר הזה מוזכר על ידי גם כן בסיפוזיון שהיה בחוק. השופטים פוסקים פשוטה, אבל אדם עשה מדבר יושב בנימוס, הוא לבוש חולצה שלו בתוך המכנסיים, אני מאמין לו. ואדם הזה הולך מרושל ומתחצף ובאמצע מתגרד מאחורה ולא מדבר יפה ומתפרץ, זה לא אחד שאני יכול לענות. תראו, משפטים רבים מהשיקולים האלה הולכים להיות שיקולים, שודה דדיין. שודה זה יכול להיות איזשהו שיקול, ואז שיקול כזה שמסתם הקרוב יתקבל לתת לתלמיד חכם יותר, או שהתלמיד חכם הזה אולי יותר אומר אמת, יש לנו כל מיני דברים מהסוג הזה, ואומר הרמב"ן, אני קורא, אבל אם כנותן מתנה, לא נתברר לדינות, כפי שיש לומר, כי תלמיד להם בשני טוביה. תלמיד חכם בקרוב, תלמיד חכם קודם. כלומר, בא אדם ונתן מתנה, מה שהוא אמר, אני נותן את זה לטוביה. אבל מתברר שיש בעיר שני טוביה. אחד הוא יותר תלמיד חכם ואחד הוא יותר קרוב, ואז עולה השאלה למי הוא התכוון לתת. כאן אני הולך אחרי שודה דדייני. וגם למי אבא פי שהזכיר קרוב, כמעט די תלמיד חכם וקרוב, יש לומר שהוא קודם בשודה דדייני, אבל משאר די קרוב. במקרה שלנו אנחנו לא נלך בשודה של הדיינים, אבל אנחנו נאמר, אם הדיין רואה שגם הקרוב עצמו מודה, שמתקבל יותר על הדעת, שהוא התקבל לרבידי, אז זה מה שנקרא הרבה פעמים, זה מושג שנקרא מבחינה משפטית, יש לחלוט את הדבר כפסק דין. כלומר, יש לפעמים מסכימים בין צדדים, והדבר הזה נחלט כפסק דין. כלומר, בית הדין נותן גושפנקה שזה פסק דין. אם בית דין נתן לזה גושפנקה משפטית לשיקול המוסרי, אז כמובן זה הופך להיות פסק דין גם לגבי עבירות. כלומר, ניתן להחליט איזושהי אמירה או לחלוט איזושהי אמירה, מלשון בהחלט או לחלוטין, ולהפוך את החליטה הזאת, לא חליטה בדיני שבת, כן, או בדיני סובטר, להפוך את החליטה הזאת אצלנו לפסק דין גמור, ואם זה פסק דין גמור, אז זה לא רק על הדקל, אלא הדקל גורף בעקבות הדקל. לאור סיבות המוזרות שהבאתי, אני רוצה להוסיף עוד דעה מוזרה אחת, וזה נגמור את החלק של הדעות המוזרות, ניתן איזושהי חזרה ונעבור לדעות יותר קונבנציונליות. ויש לי איזושהי תחושת בטן, אני לא יכול לתת לו כשהיא נכונה, פה אני לגמרי מגשש באפלה, ואני שואל אתכם, נציב את הדבר הזה פתוח, ואני אומר ממש, תחושת בטן בלבד. נקרא את הרמב"ם. נתתי לכם שם רמב"ם בהלכות טוען ניתן נקודה בהלכה ג', זה לא מודפס, מי שיכול לפתוח רמב"ם מהטוב, מי שלא, רמב"ם קצר, תאזין. רמב"ם טוען וניתן בכתפיו הלכה ג'. מי ש... אני נותן כמובן הקדמה, ברור לגמרי שהרמב"ם פסק כאביי לרמה ולא כרב חיסדא. אבל ממה שפסק נביא ברמה, על פניו נראה שהוא בא לחדש שזה לא כרב חיסדא, כלומר אני רוצה להבין מה החידוש של הרמה. מי שירד לשדה בתוכה של יומש ואכל פירותיה, זה כמובן הקרוב רחוק הזה, ונמצא יורש אחר, שזה ראיתי, שהוא קרוב ממנו, כאן לא צריכים הודעה, כאן מה שהיו עדים, ונמצא יורש אחר שהוא קרוב ממנו, וראוי ליורשה, בין שנמצא בעדים, בין שהודה לו זה שירד מתחילה, כלומר אבא, מביא פה את שתי הגרסאות האפשריות, או הייתי סעד או לפסוף עוד אליהם, זה שירד מתחילה חייב להחזיר כל הפירות של החג. מה לרמב"ם יש חידוש עצום? ומה הוא? מי שלקח מחברו דבר שלא כדין, חייב להחזיר לו. זה בעצם מה שאנחנו אומרים. לא. מה? אם נגיד, לא חשוב כרגע, שמוצא מספרים, הוא נקרא את זה, לא חשוב כרגע של מי זה, ובכן אני לוקח ממישהו את הדבר הזה בלי רשות, אז אני חייב להחזיר. כן? אני נודעתי את זה אפילו לפני הרמב"ם. כמו תורה, ושאילת זה לצדה של רזול, או שגם של השעה שעה. בשביל זה אנחנו צריכים רמב"ם. ולהגיד שאם אדם לקח פירות שלא כדין, הוא צריך להחזיר אותם. אני אומר לכם תחושת בטן שיש לי כאן, שהרמב"ם ראה את החידוש בדבריו, והדבר הזה איננו מובן מאליו. שיורש כדין, שעדיין לא ירד לשדה, ובשדה הזה צמחו פירות, זה לא מובן מאליו שהוא מקבל למפרע את הפירות. בהחלט אני יכול להעלות אפשרות על הדעת דעה שנדחית מההלכה. וכאן במקרה הזה דעתו של הרב חיסדא, הרב חיסדא אומר דברים יותר קשים, עם מיגו במקום עדים וכדומה. אבל אני מדבר עכשיו בשלב התגבשות ההלכה. שירושה אחרי מותו של המוריש עוברת למה שנקרא תפוסת הבית. אני לא משתמש במושג הזה בתפוסת הבית, עוברת לתפוסת הבית, שזה דבר שמקביל, בואו נאמר לממון השבט. כשאנחנו מדברים על תרומות ומעשרות וכדומה, זה ממון השבט, אלא שזכותי להחליט למי בשבט לתת. אבל זו כבר החלטה משנית. מה שנקרא טובת הנאה. אבל הפירות האלה של המעשרות או של התרומות הם ממון השם. יש כאן דקל שנעזב למשפחה. וכמובן, יש דין, מי צריך לרדת לשדה, אבל אם אותו אדם לא ירד לשדה, אלא ירד מקומו מישהו אחר. אינני בטוח שזה כל כך אוטומטי ומובן מאליו, שמי שלא ירד לשדה, זוכה בפירות, שהרי הפירות הם מכוח הבעלים. ברור שאם אדם קנה משהו, גם אם הוא לא ירד לשדה, אז גם עם הפירות סימכו עם שלו. אבל כאן נדמה לי שזה מה שבאדם המחדש. שלמרות שהקרוב האמיתי, במקרה הזה רבידי, עדיין לא ירד לשדה במשך שנה. כי לא נתנו לו. הוא לא ירד לשדה כשבסופו של דבר מתברר לו שלא, הוא עובר למחיה של השדה וכל תוצאותיה וכל פירותיה וכל מה שיוצא ממנה, הכל הוא גורף למפרע מן השעה הראשונה. אבל יכול להיות שהדבר הזה לא היה מובן מאליו, ושרב חסדא הבין, לא, בסדר, עכשיו הוא נותן לך את זה, עכשיו אתה זוכה בזה, בסדר, הוא עובר למפרע, אבל את הפירות אתה מקבל מעכשיו בעת. אני מעלה שם כזאת, אני לא בטוח, נדמה לי שזה מה שהרמב"ם רוצה לחדש בהלכה הזאת ולא שום דבר אחר. הוא לא מדבר פה לא על מיגו ולא על נאמנויות ולא על כל מיני דברים אחרים. בדברים שאמרנו עד עכשיו, אני רוצה לסכם את החלק הראשון של השיעור. אנחנו התלבטנו בעיקר במשמעות ובמשקל של הודעת בעל דין במקרה שלנו. ומה שאמרתי ברמב"ם במקרה של אולי, אמרתי את זה, אני כבר לא אחזור, ונראה רק את ארבע האפשרויות שאמרנו במשקל של הודעת בעלים. דיברנו על כך שכאן ודאי לא עולה לכם בשיטת הקצות, שהודעת בעלים ידעו, שאז ודאי זה גורף אחריו את הפירות, אלא על פי שיטת המהרי בלב. בעניין הזה, הנון מהרים זה נון של איבן, כן? כלומר, כמו מהרנק, נו, זה דין, תמיד יאו בן חיים, או כל מיני כאלה שיש לנו. ובכן, שיטת המעריב אל לב, תאמור שהודעת בעל דין ודין מתנה, אני מנסה לשאר שמתנה איננה מתנת הכסף, אלא מתנת זכות הטענה, מתנת הזכות הנאמנות. מי נותן לך את הזכות להיות נאמן? זה גם מתנה. אני לא יכול לעטוף את זה בנייר, סרט, אבל זה בהחלט יכולה להיות מתנה, ובהחלט מתנה טובה, ואני נותן לך זכות המיימנות, מי מעלה נכתבות שאלותיי של קצות החושם על המערים. כאן, כאמור, זה לא יעזור, ולכן כאן הלכתי הודעת בעל דין זה מדין טענה. אם זה מדין טענה, היא איננה גובלת אוטומטית לדעת הרחיזה על הטענה הקודמת. מכאן ואילך, רוצים לקבל את הטענה הזאת לו. היא איננה עוקרת למפרע את הטענה הקודמת, וממילא הפירות שהיו עד עכשיו הן פירות של אותו לון. הצעתי אפשרות אחרת ברשב"ן, וכאן לדבר על הודעת בעל דין מוסרית. בואו נגיד, שלא ברור אם היא נחלטת כהודעת בעל דין משפטית. כלומר, אותו אדם אמר, אני נותן לי קרובי, לא לגמרי ברור מי זה הכל. וברגע שהאדם העלים הזה ישתלט, אז אין לך דרך להוציא זה. ברגע שהוא אומר ומודה, תשמע, בעצם אני חושב שזה מגיע לך, ולא נעים להשתקחתי זה ויש לי סורי מצפון בכל הדברים האחרים, בדין יכולים להחליט את זה כפסק דין. לדעת הרב חסדא הם לא מחליטים את זה כפסק דין. וממילא, מה שהוא נותן, הוא נותן. הודעת בעל דין מוסרית, מה שהוא לא נותן, הוא לא נותן. בעוד שלדעת הבעיה והרבה, יש כאן החלטה משפטית לטענה המוסרית המובנת מאליה הזאת, זו טענה מוסרית מאוד מאוד נכונה ואמיתית. היא מקבלת חליטה משפטית, ברגע שהיא נחלטת מבחינה משפטית, הרי ממילא גם כל התוצרים שלה, כמו הפירות, חוזרים אליה. הוספנו לזה גם את הרמב״ם כאיזשהו קינוח מר לקראת הסוף, אולי אני צודק, אולי לא. הבאנו כאן את היסוד הזה של שודה, שאומר הרמב"ן, שקצת דומה לך, ואנחנו עוברים לחלק הבא של השיעור. הפסקה של 2 דקות, אם מישהו רוצה לשאול שאלה. כלומר, שום דבר לא היה ברור. בסדר, רבי יצחק, אין לי שום שאלה? אבל ברור. כן, בסדר. טוב, אז שלוש רשימות עמוקות. ואנחנו נעבור. הרשב"א מביא פירוש נוסף בעמוד הבא, שאין טעם לראות אותו, כיוון שהפירוש הזה דומה מאוד לפירוש בעלי התוספות, שניהם מביאים אותו בשם רבנו חננאל, את הפירוש הזה. וכאן אנחנו נכנסים ומתוודעים לשתי סוגיות כאחת, סוגיה אחת אם נספיק, לא בטוח שנספיק, נעסוק בה יותר בהמשך, וסוגיה אחת נעסוק בה כרגע. הסוגיה האחת היא מה שנקרא אין ספק רוצים מדי בדי. כלומר, לסוף הייתי סעדי דהיו קריף, לא דהיו קריף, פייר, לסוף הייתי סעדי דהיו קריף. אנחנו לא יודעים על שני האנשים האלה שום דבר. אנחנו יודעים שאותו אדם שבק דקל לקרובו, או בצוואה או בדיני ירושה, לא משנה כך. אנחנו כרגע יודעים שרבי קרוב, אנחנו לא יודעים שהשני קרוב. אולי כן, אולי. אחד ודאי קרוב, השני לא ברור. הדבר הזה, כאמור, המילים אין ספק רוצים די ודאי, זה ברש"ס, זה שם משתתף, אם אני משתמש בשון הרמב"ם במורה נבוכים, זה שם משתתף ללא מעט דברים, אבל העיקרון של כל הדברים הוא אותו דבר, ברגע שיש לנו דבר ודאי ויש לנו דבר מסופק, הוודאי חזק יותר ממסופק. וכיוון שידוע לנו בעדים שרבי דיו קרוב, לא משנה איזה קרוב, בן דוד, והשני לא ידוע שהוא קרוב בכלל, אז אנחנו רואים את רבי די כמוחזק בדבר הזה. הדבר הזה אצל רבנו חננאל נראה מוסכם וברור, ולראשונים אחרים, נו, אפשר להתחיל. מה אם כן הבעיה? אין לנו שום ויכוח על הדקל שאכן רבי די יקבל את הדקל. הבעיה שלנו היא לגבי הפירות. בא לפנינו אותו אדם ואומר, אני קרוב יותר. אין לו עדים. אין לו שום דבר. שיוקר. הוא רק צועק. ובכן, על הדקל ודאי שאין שום סיבה, שהוא יהיה נאמן. כאן אני מבין את הכלל, אני אצחק נושאים לדעות. השאלה היא לגבי הפירות. אין עדים שהוא אכל פירות והוא עצמו אומר לנו, אני אכלתי פירות. האם לגבי הפירות אנחנו נאמר, נשאיר בידו את הפירות, מדין ניגו, או הפשע שר פשע איתיר, לא משנה כרגע לא נחדיל ביניהם, בהמשך אני מקווה שנספיק להחדיל ביניהם, אבל כרגע נקרא לזה אם כן מיגו, שיכול היה להגיד לא אכלתי שום פירות. ובכן, יש לטובתו מיגו על הפירות. שוב, על הדקל אנחנו לא מדברים בכלל. הדקל ודאי ניתן לרבים. השאלה אם אני מוציא מידו את הפירות, או אני אומר, הואיל ויש לו מיגו לפירות, אז לגבי הפירות אני מקבל את טענתו שהוא קרוב יותר. רק לגבי הפירות. בגלל שיש לו מיגו, לגבי הדקל אין לי סיבה לקבל את זה. לדבר הזה יש שם, קוראים לזה מיגו לחצי טענה. כלומר, הוא טוען טענה שלמה, הוא אומר, אני קרוב יותר, פירוש הדברים. מגיע לי גם הדקל ומגיעים לי גם הפירות. ואני עושה כאן מעין פלגינה לנאמנותה. כלל ידוע בש"ס. זה לא בדיוק הפלגינה לנאמנותה רגילה, אבל אני אומר כאן פלגינה לנאמנותה, ואני מקבל את הנאמנות שלו על הפירות ולא על הדקל. כיוון שעל הדקל אין לי בסיס לקבל את זה, על הפירות יש לי בסיס לקבל. ובכן, זה די דומה. זה דומה גם לכל מיני סוגיות של פלגינה דיבורה. אמרתי, פלוני רבעני לרצוני. אין סיבה להאמין אותי על עצמי, בגלל שאני קרוב. יש סיבה להאמין אותי על פלוני. השאלה האם אני יכול לחצות את הדיבור הזה ואני אקבל שפלוני רבה, אבל אני לא אקבל שהוא רבה אותי לרצוני. נגיד כך. זה יש פרקים לדיבור, אבל מן הנאמנות, כמובן סוגיות שונות, העיקרון כאן הוא עיקרון דומה, והשאלה באמת מה החיסרון במיקול החצי שלנו. התשובה הפשוטה ביותר מה החיסרון במיגו לחצי טענה היא תשובתו, היא הסברו של הרמב"ן. איך מסביר הרמב"ן בסופו של דבר מה החיסרון במיקרו לחצי טענה? זה ההסבר הפשוט ביותר. ובכן, לדעת הרמב"ן, הוא הופיע בעקרות, לדעת הרמב"ן אין חיסרון במיקרו לחצי טענה. אין שום חיסרון. וממילא, אם זאת הייתה הבעיה היחידה שלנו, אין ספק שהייתי מקבל את דבריו של הקרוב והייתי מעניק לו את הבנות. כיוון שהבנות יש לו מיקרו, יכול היה להגיד, לא, היו דברים לא. ממילא הרמב"ן ברח להסברים אחרים, אין לנו בעיה בין מיקרו לחצי טענה, גם השך פוסק כמו. התוספות הולכים כאן בשיטת רבי יוחנן, ולשיטתם נראה שהחיסרון, אני אומר, שיטת התוספות מאוד מאוד מוכרת, לדעת התוספות מיקרו זה הבירור הפשוט, אבל הבנתי, שאדם לא משקר, ונסתכל בתוספות בעמוד הבא, תוספות דיבור מתחיל, ואי טעין ואמר לפירות ירדתי, אומר, ואם תאמר, כי לא אמר, אני לוקח את התוספות מסוגיה אחרת, אבל כנראה שזה כוונתו גם אצלם, אצלנו לא מסביר מה אני זאת. הוא אומר, ואם תאמר, כי לא אמר נמי לפירות ירדתי, אלא הייתי יסעד ידי אכל שתי שנים, כי הרבה שמעתי, יהיה נאמן בטענתי, במיקרו דריבה אמר, לפירות ירדתי. אדם לא אומר לפירות ירדתי. אדם בא ואומר, קניתי את השדה. מביא עדים על שנתיים. מה אנחנו אומרים בדרך כלל? אם אדם טוען, קניתי את השדה, הוא מביא עדים על שנתיים, אמר רב נחמן, עד רער ועד רפה. לא רק שהוא מפסיד את הקרקע, הוא גם צריך להחזיר את הפירות. כי הוא לא יצא להוכיח, בעלות על הקרקע, אז שיחזיר את הפירות. הוא אומר לתוספות, נאמין לו במיקרו, שהיה אומר לפירות ירד, אני אריס על הפירות האלה. אני אריס על הפירות האלה, וקיבלתי אותם בהסכם, ואם כן הפירות האלה מתאימים לי, אז תאמין לו, כשהוא אומר, קניתי את השדה, לגבי הפירות, תאמין לו במיקרו שהיה אומר, אני אריס. אל תאמין לו שהוא קנה את השדה, כי יש לו רק שנתיים. הוא יושב פה רק שנתיים. אבל תאמין לו על הפירות, שהוא קנה את השדה, לפחות לעניין הפירות, תאמין לו במיקרו שהיה אומר, הפירות ירדתי, כלומר שאני אריס. כמו אצלנו, מיקרו לחצי טענה. אומר התוספות, לא ולא. לאף פיכן, איזה מיקרו שערים, בא לתבוע גם את הקהל. כלומר, התוספות נותן לנו כאן נימוק מתחום הפסיכולוגיה הפשוטה. מה זה מיקרו? מיקרו זה איזושהי תעודת יושר, שבן אדם הלך לטען טענה גרועה במקום לטעון את הטענה הטובה. אבל כאן זה איזשהו טען את הטענה הגרועה. זה לא נותן לו תעודת יושר, למה? כיוון שהוא רצה להרוויח כאן את הקהל. הוא אמר, תשמע, אני קניתי לך את השדה, הנה תראה, אני אביא לך עדים ששנתיים אכלתי פירות. טוב, זה לא מספיק. יכול להיות שהוא יתכוון להביא עדים על שנה שלישית ולא מצא. אבל אתה לא יכול לתת לו תעודת יושר ולהגיד, תשמע, תאמין לו על הפירות שהוא הבעלים, בגלל שהוא יכול היה להגיד לפירות ירדתי. שהרי הוא לא אמר לפירות ירדתי, בגלל שהוא רצה להרוויח את השדה. כלומר, אני דן על פסיכולוגיה, לא אומרים מיקרו לחצי טענה, בגלל שברגע שבן אדם רוצה להרוויח הרבה, אז הוא טען טענה גרועה, זה נכון. אבל הוא טען טענה גרועה לא מרוב שהוא אדם ישר ותמים, אלא הוא טען טענה גרועה בגלל שהוא רוצה להרוויח יותר. ממילא גם אצלנו, כן? כאשר בא האדם הזה ואומר, אני לקחתי את הפירות, הוא אומר, אני לקחתי את הפירות בגלל שאני קרוב יותר. זה לא לגמרי. אבל עדיין כשבן אדם רוצה להרוויח יותר, אתה לא יכול לתת לו תעודת יושר, ממילא אין לו מיקרו, משלם את הפירות. הנימוק הזה של התוספות מתאים באמת לשיטת התוספות, אבל הוא נימוק פחות מעניין. אני רוצה, יש פה עוד שני נימוקים, אולי נראה רק אחד מהם, אולי נראה את שניהם. והנימוק שאני רוצה להביא הוא הרשב"א. אמרנו. הרשב"א אומר כך, ואפילו הכי אביי ורבא, נדבר פה על שיטת התוספות, לא סביר עליהו הדרב חיסדא, ואי אפשר דלהווה דיקלה לכאן ופייר אלכת. אלא כיוון דמשלטין עליהם גופי דדיקלה פייר אינה מדעות דדאכל ענן שעד דלאב דדאכל ומנה. כלומר, לדעת הרשב"א ניתן להגיד במילים פורמליות, יש לו מידות. שוב, חזרתי למקרה שלנו. אני חוזר ואומר, אותו אדם אומר, אני קרוב יותר. יש לו לגבי הפירות מיגו, שהיה אומר מיגו, שלא אכלתי פירות. אומר הרשב"א במילים פורמליות, זה מיגו נגד ענן שעד. מדוע זה מיגו נגד ענן שעד? מה ענן שעד? שהפירות לא שלו? כולו, אתה יכול להגיד, מיגו נגד אין ספק מוציא די ודאי. מה זה מיגו נגד ענן שעד? מה זה מיגו נגד ענן שעד? איפה יש כאן ענן שעד? מה? אבל מאיפה אתה יודע שהקרקע לא עובד שלו?
גבי המוריש.
מה?
גבי המוריש. הוא לא
מפצל את זה. מה ענן שעד? תגידו לי, על מה יש כאן ענן שעד? סליחה? נכון. כלומר, הענן שעד שאי אפשר לפסוק דין על דקל לאלף ועל פירות לבית. יש כאן סתירה הגיונית. אתה לא יכול להכריע לגבי הקורבה, הרי אתה צריך להכריע פה מי קרוב יותר. אתה לא יכול להגיד שלגבי הדקן רבי עידי קרוב יותר, ולגבי הפירות אותו אדם קרוב יותר. זה בלתי אפשרי. כלומר, אם אנחנו נאמין לו במיגו, אנחנו נפסוק כאן פסק בלתי הגיוני. שהרי השאלה העובדתית היחידה עומדת לפנינו מהו? מי קרוב יותר? זאת השאלה העובדתית היחידה שעומדת לפנינו. רבי ידי אומר אני קרוב יותר, והוא אומר אני קרוב יותר, החלטנו, הכרענו, לא משנה מאיזה סיבה שרבי ידי קרוב יותר, אתה לא יכול לקבל הכרעה שסותרת את עצמה. ולהגיד, אני מכריע לגבי הדקל רבי ידי קרוב יותר, אני מכריע לגבי הפירות שאותו אדם קרוב יותר, כי יש לו מיגו. זה נקרא לדעת הרשב"א מיגו נגד ענן סעד. בדרך כלל מיגו נגד ענן סעד, כשאדם טוען טענה שלא מסתבכת. כאן לא טוען טענה לא מסתבכת, יכול להיות שהוא קרוב יותר. רק אני לא יכול להכריע כך, בגלל אין ספק מוציא די בדרך. אדם טוען, אני יודע מה... אני בניתי את הכותל הזה. תוספות דיבור מתחיל לפיכך. אדם טוען, אני בניתי את הכותל הזה, ונגיד שיש לו מיגו שיכול היה להגיד אחרי הרבה זמן שקנה את האבן. אני אומר, אתה טוען טענה לא הגיונית. לא יכול להיות שאתה בנית את הכותל בגלל שבדרך כלל שותפים בונים יחד. הם לא ניכנס שם עכשיו לכל השם. בדרך כלל מיגו נגד הענן שעד, שאדם טוען טענת מיגו נגד דבר שאיננו מתקבל עליו. כאן לא. כאן המיגו הוא נגד ענן שעד שבפסק הדין. יש לנו פסק דין שיש לו סתירה פנימית. אי אפשר מכוח מיגו להגיד שאתה קרוב יותר לגבי הפירות והוא קרוב יותר לגבי הדקל. שהרי ודאי שדין הדקל ודין הפירות לא אותו דין. למרות זאת, לדעת הרשב"א, זה מה שרב חסדא אומר. כלומר, אני רוצה שאנחנו נברר מהי נקודת המחלוקת בין רב חסדא לבין אביי ורבא על דין השומע את הרשב"א. נדמה לי שהשאלה היא, האם בכלל דרוש היגיון בפסיקה? אני אוכל להגיד, יש לי ענן סעדה שאי אפשר לפסוק ככה וככה. שאי אפשר לפסוק שני דברים הפוכים. השאלה היא, בכלל דרוש היגיון ריאליסטי בפסיקה? ואני אביא את הדברים. כאן אני יכול לשאול את השאלה מהי בכלל פסיקה. האם פסיקה היא הניסיון שלנו כדיינים בכלים שלנו לשחזר בצורה הטובה ביותר מה הייתה המציאות שהובילה לפסיקה. כלומר, וכאן מה זה לשחזר בצורה הטובה ביותר מה הייתה המציאות שהובילה לפסיקה? אנחנו מנסים בכלים שלנו לשחזר מי קרוב יותר. אז מכוח הכלים שלנו, שקראנו להם אין ספק, מוציא מידי ודאי, אנחנו משחזרים שלא מי קרוב יותר, כלומר, במקרה הזה של רבי ידי קרוב יותר. אבל אנחנו לא יכולים להגיד, אבל מצד שני אני משחזר שאותו פלוני קרוב יותר, כיוון שזוהי סתירה לוגית. אבל ייתכן שפסיקת הדין לא חייבת לעסוק בשחזור ההיסטורי של העובדות שבחמתם אני פוסק את מה שאני פוסק. ייתכן שמה משמעותו של פסק דין? לקבע בצורה הטובה והנכונה ביותר, כשאינני יודע, כשאין לי ודאות לגבי פסק הדין ואני פוסק מדיני ספקות, הדין הנכון לקבע בצורה הטובה והנכונה ביותר את המצב העכשווי, למי יש פה יותר כוחות. ואז אני אומר לגבי הדקל, לרבי עידי יש יותר כוח, יש לו ודאי, ולשני יש רק סבן. לגבי הפירות, לאותו פלוני יש יותר כוח. למה? כיוון שיש לו נאמנות של עידו. וכאן, סתירה עובדתית לא מפריעה לי. המחלוקת הזאת די דומה. לשאלה הדומה במיגו אם זה ברור כוח נאמנות, אבל כאן לא היה פסק דין. האם פסק דין זה איזשהו כוח העמדת הדברים כפי שהם, כשאין לי ברור מוחלט על ידי עדים, אני מקבע את המציאות. אני נותן לכל אחד על פי הזכויות שיש לו על פי פסק הדין, ואז אני צריך גם לסתור. או שאני מנסה לשחזר ככל יכולתי את ההיגיון ההיסטורי ולפסוק איתי. ההיגיון ההיסטורי, כלומר העובדות מקרוב. בא רב חיסדא ואומר, אני מקבע את המציאות הנוכחית. אינני יודע מי משלכם קרוב יותר. רפידי, מה יש לך במציאות הנוכחית? מה השלב שלך? מה הרכוש שלך? אין ספק מוציא מדי ודאי. קח את הדקל. מה השלב שלך? פלוני אלמוני? אמיגו, קח את הדקל. אביי ורב אומרים, לא! אני צריך פסק דין הגיוני, אני צריך פסק דין שיכול לשחזר לי מה קרה. זה הדבר. מוכר לכם איזה מין יסוד כזה ממקום אחר? אנחנו משחזר שאנחנו חייבים לדון בשחזור המציאות ולדון שהיא תהיה כפופה לאיזשהו היגיון. מוכר לכם איזשהו דין כזה? ממש לא. קצת קשורת, נכון, אבל כיוון שזה לא משהו מוכר, לא צריך לעשות. יפה, לא חשבתי על זה.
יש
לי הדבריות החיובים
על
תורה שלנו
של
דיון,
מתחפות.
לא, אתם מסלחים אותם. אני קראתי דבר ואתה פשוט, וזה הכלל, אני קרא, חנוכה יכולה להיות אמת. מסוגי השניים אוחזים, אני חושב שמוכר על איך כולם. מה פרוש חנוכה יכולה להיות אמת? הדין שאני פוסק לא יכול להסתמך רק על העובדה שאצלו יש חצי ואצלו יש חצי. צריך שיהיה פה איזשהו היגיון לעובדות מה קרה. שאני אוכל להניח איזושהי הנחה מה קרה כדי לאפשר את זה. שיהיה לי איזשהו שחזור היסטורי מתקבל על הדעת, לפחות מינימום של מתקבל על הדעת. לא כל הראשונים מסכימים לזה. אבל אני אומר, בעיקר בעלי התוספות, לא רק הם בונים הרבה מאוד על הכלל, על השיקול, שניים אוחזים בטלית, לא מספיק שאני מקבע את המצב הנוכחי, אתה אוחז חצי, אתה אוחז חצי, אני אמשר את הדבר את הפיסה הייתי דהו, אני אמשר את הדבר את הפיסה הייתי דהו, לא מספיק. צריך גם שהחלוקה תוכל להיות אמת. כלומר, שיכול להיות ששניהם הרימו את זה בין. בואו נגיד ככה, לא משנה, לא ניכנס עכשיו לכל הספיק. כלומר, צריך להיות איזשהו היגיון בעובדות שמובילות לפסק הדין, ולא רק בקיבוע הנוכחי של פסק הדין. שוב, זוהי מחלוקת ראשונים, זוהי מחלוקת בגמרא, אינני נכנס לזה, ייתכן שאותו עיקרון קיים אצלנו, וכאן אני עושה חלוקה. אחד מקבל את הדקל, אחד פה. השאלה, שניהם אוחזים, אחד אוחז, בעין ספק מוצאים את דבדיים שלו, אחד אוחז, במיקרו שלו. אז אני אומר יחלוק, הוא יקבל את הדקל והוא יקבל את הפירות, אבל אין לכם כבר יכולה להיות אמת. שהפירות נגרעים אחרי הדקל. נגיד, אני אומר את הדברים בלשון מליצה. זוהי אפשרות אחרת להבין את הבעיה כאן ואת המחלוקת במיקרו לחצי טענה. אם יש לכם עוד כוח לשמוע, אז ננסה בעוד מילה אחת לסמן פה גם את הקסמה והנתיבות. אני אקרא בנתיבות, מופיע לפתכם כיוון ששם הלשון ברורה יותר. נתיבות בסמן קופלמתי סיכורם זיים והטעם, הוא הולך על פי השולחן, הוא שאומר אפילו הקלות, ודברים דברים יש לו מיגו שלא אכלתי לא מעט. כלומר, המיגו לא עושה לו. פה הוא נהיה את השולחן המוכחות. שולחן המוכחות למטה דלת, אם גבר אחד ואחד מאותיו, ואחר כך לפי השני ילדים שהוא קרוב, אין הילדים יודעים אם זה שגבר הוא קרוב או לא, מוצאים מזה שגבר שהוא מספק, קרוב לאחר, קרוב ודאי. וצריך להחזיר כל הפירות שאכל, אפילו אין ידוע שהכלם אלא הדין שעולה בהם. כלומר, השולחן עוסק כמו התוספות, כמו שאמרנו הרמב"ן חולק על זה, ואומר, יש מיגו לחצי טענה, כולם עומדים במיגו לחצי טענה, והשך, תסתכלו בהמשך, פוסק כמו במדיק כמה ראשונים שסודים כך. אמר עצמה והנדיבות הלכו בעקבות השולחן ערוך, ואני קורא את הנדיבות. והטעם, כיוון שלא טען שקנה השדה, אלא שירש, וכיוון שאין לו זכות בהפירות אלא מכוח הקרקע, אבל הקרקע אין לו מיגו, צריך לשלם בין הפירות, אף שיש לו מיגו. משנה במילה אחת מעצמה, אני לא נכנס לזה, יותר נוח היה לי לקרוא את הנתיבות. אני חושב שהנתיבות נותן סברה דומה ושונה. הנתיבות אומר את הדבר קצת אחר. הוא אומר, מורה ורבותיי, בדין לא מצווים לפסוק פסק דין על המיעוט. מה שעומד כאן לדיון בפני בית דין, כוח בית דין זה לפסוק על הדקל ולא על הדבר. בדין אמרו את מה שאמרו על הדקל, די, אמרנו, סגרנו את התיק. ברגע שסגרנו את התיק וסוכם שהדקל שייך לרבידין, אוטומטית אנחנו יודעים שדינם של הפירות הולכת לרבידין. אין כאן דיון על הפירות, הדיון הוא לא הפירות, הדיון הוא כאן על הדקל. ממילא המיגו לא תפס פה שום מקום. הדיון שלנו הוא על הדקל, הפירות הם תוצאה בלבד. אם אדם יכול להביא מיגו לתוצאה, התוצאה היא לא הדיון שלנו, ממילא המיגו הזה לא מעניין. נדמה לי שזה מה שעובד איתו. אני חוזר אם כן עכשיו על החלק השני, ונסיים כאן גם את החלק השני, ואנחנו נעבור לשלישי, לרביעי, לחמישי ולשישי. כמה יש? איפה שאת השישי לא כתבתי לי. כאן? כן, יש גם שישי, אבל אצלכם פה קרא לי, אז ננסה לעבור לשלישי ולרביעי, לחמישי. אבל אני רוצה לסיים קודם כל את הדיון בחלק השני. החלק השני, אם כן, יוצא מתוך הנחה ברורה. לטובת רב אידי, יש אין ספק משים די ודאי, אין לנו שום פיקוח על הדקל, הכל בסדר. לטובת פלוני אלמוני, יש מיגו. השאלה אם בזכות המיגו הוא יזכה בפירות, או לא יזכה בפירות מכוח המיגו. לדעת הרמב"ן, אכן יזכה ויזכה, אין על זה שום ויכוח. לדעת התוספות וסיעתם, זוהי מחלוקת רב חסדא ואביי ורבא. את רב חסדא אין הרבה מה להסביר, יש מיגו לא זוכר. מדוע אביי ורבא שללו את המיגו? כאן העלינו שלוש אפשרויות. נתחיל מהסוף. יותר קל. האפשרות שעולה מתוך הנתיבות וגם מתוך עצמה, רק יותר מאוד לקרוא זמנים. אין לנו דיון על הפירות! אין דיון על הפירות! נקודה! הדיון על הרקע. הפירות קשורים בטבורם בדקל והם ילכו אחריו. ואם אין דיון על הפירות, לא מעניין אותי שיש מיגו על הפירות. הדיון שלי הוא על הדקל. אפשרות שנייה. זה מה שעולה לדעתי מתוך דברי התוספות. נכון שיש לו מיגו, המיגו הזה לא טוב. כיוון שהוא אמר שהוא אוכל פירות, בגלל שהוא ראה את עצמו כקרוב ושהדקל שייך לו. וזה לא שהיה פה איזו תעודת ישרות ואומר, אמנם אכלתי את הפירות אבל מגיע. הוא בכלל חלם על הכל. ולכן הוא דיבר על ה... ולכן הוא אמר על הפירות. וכמו שראינו בדף הבא, זה לא מיגו טוב. כשאדם רוצה להשיג משהו גדול יותר, זה לא מיגו טוב. אפשרות שלישית, והיא האפשרות שאני אוהב יותר מהכל, בגלל שהיא קצת יותר מפולפלת, קצת יותר מסובכת, והיא הרשב"א. וכאן אמרנו, אביי ורבא פוסקים את המיגו, אני התאהבתי במשל שלי פתאום, בגלל שאין החלוקה יכולה להיות. נגיד ככה. אם אתה נותן לאחד לזכות על פי עצמי מוציא מדי ודאי, אם אתה נותן לשני לזכות, לזכות על פי מיגו, אתה הגעת למצב שאין לך שכסוף של המקרים. שלא יחגעת על שכסוף של המקרים. שאלי נימן עכשיו. אם נתת לא את הדקל, זה מה שאתה מאמין שהוא קרוב. ודרך אתה יכול לתת לא את הקרוב. בעוד שרב חיסדא אומר, אינני צריך חלוקה יכולה להיות עניין. אני צריך לקבע את המצב. זה אוכל חצית לי, זה אוכל חצית לי. אמר הוא, הוא אוכל את הדקל מכוח עצמת מוציא מדי ודאי, הוא אוכל את הפירות מכוח מיגו, זה ייקח את הדקל, זה ייקח את הפירות, הגיוני, לא הגיוני, לא מעניין אותי, בשביל לא נסתור. כמעט קבלנו את החלק הזה, בכל אופן, כיוון שנתתי לכם להכין, אז אני חייב להתייחס פה לעוד סוגיה מעניינת שעוסקת בנושא הזה עצמו, והיא הסוגיה להלן קל"ד. שם יש דיון שיש לו דמיון לעניין שלו. נסתכל שם, קל"ד. וכן אמר שמואל, נאמר אמרו זה בני נאמן, הואיל ובעל שאמר גרשתי את אשתי נאמן. לא, בסדר. קיצור, זה בני, למי נפקא מינה אם זה בני או לא בני, למי נפקא מינה, מה? לפטור מייבום, אמת ועצם. כלומר, לפטור את אשתו מייבום אחרי שהוא ימות, אם יש לו בן, אז היא כמובן לא חייבת בייבום. מדוע הוא נאמן? מכיוון שהוא יכול לגרש אותה. אני מגרש אותה, מה יקרה? ידיעה סורה לבואי? עדיף לא להגיד זה בני? מה אומרים התוספות כאן? אומרים התוספות, ויש להם לומר, לעניין שמה גירשתי, לא אמר מי גוי יותר ולגשם, שום דיוטה וגרשה, כולי רגע לפני כן. הוא אומר, הוא בכל מקום חשיב מי גו לפותרה מיבם. תוספות לבואות חילואים. אבל גם די מיגו לא חשיב, שאם היום גרשה היה פוסלה מן הכהונה, אז הוא אומר, התוספות, באמת, אנחנו מגיעים כאן לפסק דין לא הגיוני. למה פסק דין לא הגיוני? הוא אומר, היא לא גרשת. האישה הזאת, או שהיא אלמנה, או שהיא יבמה. ומה אני פוסק עליה? שהיא לא יבמה ולא אלמנה, אלא מה היא? גרושה. כלומר, אני פוסק שהיא לא יבמה, שהיא מותרת לשוק. אבל אני עושה אותה לכהן, למה אתה עושה אותה לכהן? הרי בעל המת. כלומר, יש לי ספק אם היא יבמה או אלמנה, אז אני נותן לדין של גרוש. למה? מכיוון שעל זה הוא היה נאמן. הוא נאמן להגיד, זה בני, כלומר, היא איננה חייבת מאימור, רק הסיבה קצת שהוא יכול לגרש. אז אם כן, הוא לא נאמן להתיר אותה לכהן. כלומר, לדעת התוספות אני נותן פסק דין לא הגיוני. זה נגד הבעיה ולא. איך ניישב את זה? מתאים לרב חיסדא, אבל הרי פסקנו כאריה ורבה. אני אומר כאן מיגו לחצי טענה, היישוב הוא פשוט, חלק, ומה הוא? זה פשוט שאלה של עיקר ונפל. כשמדובר על פירות ועל דקל, אתה מדבר על שני דברים בעלי משמעות. אתה לא יכול לחלק את זה. לפסוק שהאישה הזאת מותרת, אתה באמת מאמין לו. אתה מאמין לו, כשהוא אומר זה בני אתה מאמין לו, אילו בידו לגרשה אתה מאמין לו, הוא לא היה לוקח סתם לבני אדם מן השוק ואומר זה בני. אתה מאמין לו, והיא פטורה מייבום. אתה לא יכול להתיר אותה לכהן, אין לך סמכות, אבל זה משהו תפל שבטל בשישים. כלומר, בגלל זה אני לא אפסול את המיגו שלו. בגלל ההבדל הקטן הזה, אם היא מותרת לכהן או אסורה לכהן, זה לא סיבה לפסול את המיגו שהיה לו להתיר אותה לשוק, שלא תצטרך יבן. בעוד שכשאתה מדבר על דקל ועל פירות, אז אתה מדבר על שני דברים בעלי עוצמה, ושם אתה לא יכול להגיד, טוב, בעצם, אני יודע, היה לו מיגו, אני אקבל את המיגו. הוא רצה לקבל את הקרקע, ולכן הוא אמר את דבריו, וברגע שהוא לא קיבל את הקרקע, הוא איבד את כל המיגו. כאן הוא רצה להתחיל רגשה, זה עיקר. ואילו היתר לכהן כמו תפל, אינני חושד בו שבגלל זה הוא שיקר, ושוב את הספות לשיטתו, שמיגו זה איזשהו בירור. הרמב"ן, וזה קשור לשיטתו של מיגו זה כוח נאמנות, אני יודע שיהודה חולך עליי, אבל לא נעשה כמו שעכשיו, והרמב"ן מגיע מכאן למסקנה אחרת. הרמב"ן, כמו שאמרנו בסוגיה אצלנו, אמר, כולם מודיעים שמיגו כזה עובדים. רמב"ן אמר לשיטתו שמיגו זה כוח נאמנות, ואם כן, נאמן לגבי הפירות, נאמן לגבי הפירות. אצלנו בסוגיה שזה בני, הרמב"ן מרחיק לכת יותר, ומה הוא אומר? שמותרת אפילו לכהן. מותרת אף... מה? מה? למה לא אומר? אשלה, אומר זה בני, מכל מקום חשיב מיגו למה? חתרה מיימם, זה הכל. כן, ככה מופיע גם בפוסקים. ודעת הרמב"ן תהיה מותרת גם לכהן. כלומר, גם כן העקרונות של עיקר וטפל וכדומה, כיוון שאני כבר מאמין לו, אז אני מאמין לו אפילו על יותר ממה שהיה לנו קודם, לא נורא, בסדר, נגמור את הסיפור הזה. אני אדלג כרגע, אם נוכל לחזור, החלק הקשה ביותר בשיעור, זה החלק של מיגו מול אין ספק רוצים בן אדם. זה חלק קשה, אם מספיק נגיע אליו, אני כבר לא בטוח שמספיק, אז בואו נראה את החלק שהיותר חשוב, אבל הכל זה החלק האחרון. וזאת שיטת הרי ניגש על הפה שעשה בפה שהתיר, שיטה מעניינת מאוד, אני רוצה להיות בטוח שאני כמו מודע, נספר עליה עוד את בעל המאור, ולפחות נדע שנשאר לנו טעם של עוד, ואני אגיד לכם מהו העוד הזה. אני קורא את הרי ניגש. הרי ניגש יסודי מאוד, חשוב מאוד, אי אפשר לבטל עליו. על מייקה שמח דהי, כלומר, מאין אתה יודע שאכל וכמה אכל? מהודעתו שהודע שהוא אכלה. רק אמר, אני חייב לנצל, כי אני מתחיל לדריך, אני אמרה בלי הפה שעשה, הפה שלי. כלומר, שוב, גם לדעת הרי ניגש, כמו לדעת רבנו חננאל, הדיון שלנו הוא דיון על הפירות, מדין הפה שעשה הפה שלי, יכול היה להגיד לא אכל תכנון. הבאי ורב, לא סביר לגודל אף כזה. כמעט את זה עוד יש אכל הפירות, עוד הוא חייב לשלומי. וכמי הפה שעשה הפה שלי, אני מיד רכה לקטעים טענה, זה מסתבר. כמובן, הכי ניגש לא מעמיד כמו רבי נוחמן. תכף תראה. ולעיקר הדין דקמה כחשה לבית הענתי. להיקרא מהם על דקוש את הקטעים. אבל אך הקטעים טענה דלא מסתבר דעת או ידים והכחה שולה. לעיקר למה מרפא שעשה בפה שיתיר, עם שמטרה שיתיר בית עצמו לבטחה. דעת עושה עד לבית חשה. כן, טעות מתודית. קודם כל, ניתן את המקרה שמדבר על הרי ניגש. לדעת רבנו חננאל והתוספות, רב אידי הביא עדים שהוא קרוב. וכן יש לנו כאן אין ספק מוציא מידי ודעת. רב אידי אנחנו יודעים שהוא קרוב, והשני אנחנו לא יודעים שהוא קרוב. לדעת הכי ניגש, רב אידי הביא עדים שמה? שהוא קרוב תפי. כלומר, העדים אומרים לנו כאן שחור על גבי לבן, מוריי ורבותיי, הדקל הזה מגיע לרב אידי, נקודה, הוא יותר קרוב. אנחנו יודעים שרב אידי הוא בן דוד, ואילו אותו אדם הוא בן דוד של בן דוד. כלומר, ברור לנו לחלוטין שחור על גבי לבן, שרב אידי צריך לקבל את הדקל. מה השאלה שעומדת כאן לדיון? הפירות. מה השאלה לגבי הפירות? דעתם של אביי ורבה ברורה מאוד. זה היה לא לפחות הפה של שר פשע שתיר, מה זה יעזור שיש עדים. שאומרים פה דברים מפורשים. שהפירות שייכים לרב אידי. מה עוד אנחנו יכולים לעשות כאן? הפירות שייכים לרב אידי. למרות זאת אומר רב חיסדא שהוא נאמן על הפירוש. למה? אפשר כמובן להגיד שהוא לשיטתו של מיקו במקום מדין המגועדים המשך, אבל גם שם רוב הראשונים נתנו כל מיני הסברים וגם אנחנו נתנו כל מיני הסברים. אבל כאן עולה מתוך דבריו של הרמיגש שהפה שעשה הפה שהתיר יכול לעקוף את האמת. מה הסברה? שהפה שעשה הפה שהתיר יכול לעקוף את האמת. איך יעקוף את האמת? הרי האמת אומרים מפורש, הפירות האלה מגיעים לרמידים. איך הפן שעשה הפן שתיר לרב חיסדא יעקוף את העדים ואנחנו נפתור אותו ונשלם את הפירות. ההסבר היחיד, ושזה הבאתי פה איזה רבי עקיבא רגל מדח, שאני חושב אם כי הוא מדבר על עניין אחר, יש לנו כאן עסקת חבילה. בואו נקרא את הדברים בלשונו הזהב של רב היגאון, יש לכם במקורות, במשפטי שבועות. אבל אם תלה הודעתו בדברים אחרים, הוא מדבר על דבר אחר. אין יכול בעל הדין לומר הודעתו מקבל בשעת דברים את בית הדין. אלא הודעתו בתשלום דבריו. על זה אמרו הפה שעשה לו הפה שלו. כלומר, כאן יש עסקת חבילה. אי אפשר לקבל חצי דבר ולא לקבל את אף הדבר שלו. מה אומר לנו הקרוב, אותו פלוני? אני קרוב, אני אכלתי את הפירות משום שאני קרוב יותר. אתה לא יכול לקבל את קרוב יותר. למה? כי יש לנו אויבים שרבים לקרוב יותר, נכון? אל תקבל. אבל באותה עסקת חבילה שאתה לא מקבל את אני קרוב יותר, אתה גם לא יכול לקבל את אני אכלתי את הפירות. שני הדברים האלה זה שני צדדים של דף. רבותיי, זה נראה ככה. אני אכלתי את הפירות, כתוב כאן, כי אני קרוב יותר. אתה לא יכול לזרוק את זה ושזה יישאר לך. זה דף אחד. אם אתה זורק את הדף הזה, זרק לך. משני הצדדים. הסיפור הידוע על ההוא שהיה גוזר תוספותים, שלא אהב, שאלו אותו, מה יהיה עם התוספות בצד השני? אז הוא אמר, רואי לרשע ורואי לשכנו. כלומר, לעניין שלנו גם כאן, אם אתה לא יכול לקבל את הדבר הזה, אתה לא מקבל שום. ואז גם אינך יכול לקבל את ההודעת בעלית שהוא אוכל לדבר. יש כאן עסקת חבילה. בגדול זה מה שטוען כאן רבי עקיבא רגל, אם כי כאמור הוא אומר את זה בכלל בסוגיה אחרת ועל משהו אחר. הוא אומר רק בחפצים שאינם ידועים לעדים שהם של המערב. אפילו ראו מעצמם הקפץ, היה נאמן לומר שלי הוא מעולם. לא מזיק לי, יתם לחוד, רק מכוח דיבורו בפניהם שהיה של פלוני, וזה כיוון שאמר שמחרו לא נאמן. כיוון שעיקר חובתו הוא רק טענתו, אמין על הפה שעשה, כיוון שטוען מיד לקוח, לא מקרה הודעה כלל. זה לא נקרא הודעה, אם הוא אומר, אני מודה שזה היה שלו, ואני קניתי את זה, זה לא הודעה. או שתקבל את הכל, או שלא תקבל שום דבר, אתה לא יכול לקבל חצי. זה לא הודעה. כתוב בתורה, לא תגנוב. מה דעתכם שנו על פי הבדיחה המפורסמת יגיד היהודי, בסדר, אנחנו מקבלים חצי, איזה חצי אנחנו מקבלים? תגנוב. את החצי היה שכתוב לא, אנחנו לא מקבלים, אין דבר. או שאתה מקבל את כל הלא תגנוב, או שאתה לא יכול לקבל כאן חצי משפט. וכאשר הוא אומר, אני אכלתי את הפירות בגלל שאני קרוב, אם אינך מוכן לקבל ממני את העובדה שאני קרוב, אל תקבל ממני גם את העובדה שאכלתי את הפירות, אין לך שום עדות ושום הוכחה שאני אכלתי את הפירות. זאת שיטתו של רב חיסדא, בעוד שלדעת אביי ורבא, בין שעשה הוא הרבה שיטים, זה לא שני צדדים של דעת, זה שני דברים. את זה אתה מוריד ואת זה אתה מוריד. בואו נגיד, זה לא שזה כתוב כאן וזה כתוב כאן, אלא זה כתוב כאן וזה כתוב כאן. קוריאה, מקבל את החלק העליון ולא מקבל את החלק הדפה. על פי אותו עיקרון, כלומר שני החלקים לא נמצאים בכזאת זיקה עמוקה של או שניים או שום דבר. וזאת המחלוקת כאן, וזאת כמובן מחלוקת עקרונית מאוד, ושכאמור הולך בעדי מגש, ייתכן שניתן להסיק אותם מתוך המשפטי שבועות, מן המאיר בכתובות שמובא לפניכם, וזה אני רק אגיד ממש בחצי מילה, מן המאיר בכתובות עולה שזה לדעת הרב חיסדא נכון אפילו אם הייתה הודעת בעל דין. מה, אפילו אם הייתה הודעת בעל דין שהוא קרוב יותר, אתה לא יכול לקבל את פריי שאני אכלתי את הפירות בגלל שאני קרוב, ולהגיד טוב עכשיו אחרי שהודעת שאתה לא קרוב אני אקבל את פריך שאכלת את הפירות. לדעת רב חיסדא. אבל בואו נעזוב, אמיר מהבחינה הזאת הוא יותר תמוע, יותר קשה, והסיפור הזה של רבי גאון זה סיפור שמשתמשים בו הרבה, כדאי להכיר אותו, ובכך כאמור נחלקו כאן רב חיסדא עם אביי ורבה, אבל כאמור הלכה כאביי ורבה. בדקה אחת נאמר את שיטת בעל המאור, גם אם אני השיטה פשוטה ביותר להבנה, אתם יודעים שאם קראתם אותה אז אין לי הרבה מה להוסיף. והוא גם כן מדבר על המיגו, ואיך הוא פוסל את המיגו? הוא מתייחס לזה לא כאבי שעשר אלא כמיגו, הרמב"ן במלחמות שמשיג עליו אומר, רגע, יש הבדל בין מיגו לאבי שעשר. אבל איך הוא פוסל את המיגו הזה, שהיה אומר לא אכלתי ברות? חדורה, אז אני אגיד לכם בקצרה ותסתכלו, הוא עושה את זה במקום אחר שכולנו למדנו את זה כאן, בסוגיית קשטה ואיליטה, הוא אומר, המיגו הזה הוא מיגו חלש, כיוון שהטענה על מי קרוב היא טענה חלשה מאוד אם אדם לא מבין. דרך כלל קרוב יכול להביא את המשוקה. יש לו רבה למורה מה דבר דומה? לגבי מיגו שתר באחד יום. כן? מדוע אין לאדם מיגו שהמתווך, האדם האמצעי, זוכרים סיבר קשתה באיליטה, שהוא דר באחד יומה, מדוע הוא לא נאמן על זה, כיוון שהמיגו הזה הוא טענה חלשה מאוד, כי אם הוא היה גר באחד יומה, היית יכול להביא את זה. אין בעיה להביא עדים שמישהו דר באחד יומה, אין בעיה להביא עדים שאתה קרוב. אם אתה לא מצליח להביא עדים שאתה קרוב, זוהי ראותה קשה בטענה, והמיגו איננו מוזל נגדה. הרמב"ן צועק עליו ואומר, רגע, זה לא מיגו, זה הפשע שרו בשיטיר, והפשע שרו בשיטיר זה ודאי דבר כזה, לא יכול, לא ניתן לדחות מחמת חולשה בטענה. הגורם היחידי שלא עסקנו בו, הוא, הייתי אומר, הגורם באמת הסבוך ביותר, וחבל, אבל בואו נגיד, אני חששתי מאוד שזה יקרה, וזוהי השאלה שעולה ובא, יש לנו כמה וכמה שאלות. גם הרמב"ן, וגם רבנו חננאל, וגם התוספות, יצאו מהנחה, תעזבו את מיגו לחצי טענה. עצם העובדה שיש נגד הקרוב זה עשר דק מוציא מדי ודאי, המיגו ודאי מתגבר על עשר דק מוציא מדי ודאי. אבל היה המיגו כיוון שזה מיגו לחצי טענה, מכל הסיבות שאמרנו. אבל המיגו כמיגו ודאי מתגבר על עשר דק מוציא מדי ודאי. עצם העובדה שמיגו מתגבר על עשר דק מוציא מדי ודאי, זה לא פשוט. נקרא פה רק את הריבש, שהבאנו אותו בכמה מילים בשין למדבר, אם משום דאין אומרים מיגו להוציא ספק מדי ודאי. והשאלה הזאת, אם אומרים כאן מיגו במקום אין ספק מוציא מדי ודאי, היא שאלה גדולה מאוד. דן עליה הרשב"א בשם הרשב"ם, הוא נביא כאן שיטה בשם הרשב"ם, זה רב שזל גריס, שעולה לפי שמיגו לא יכול להוציא מאין ספק מוציא מדי ודאי. הרשב"א עצמו דוחה אותו מכל וכל, אבל מעניין שבבבא מציע הוא שונה כמו הרשב"א הזה, למרות שכאן הוא דחה אותו, בבבא מציע הוא שונה כמוהו. יש כאן ריטב"א שיש לו בנושא הזה דעה שלישית, ויש כאן גם דעה רביעית וחמישית. אנחנו לא נעסוק בכל הדברים האלה, ובשניות הספרות שיש לנו עד לתחילת מלכה, אנחנו רק מסכים. דיברנו על תקיפותה של הודעת בעל דין במקרה שלנו, בגלל שהיא סותרת טענה אחרת. דיברנו על תקפותו של המיגו, שזה מיגו לחצי טענה, מהסיבות שדיברנו עליהן. שרבבנו גם איזה רמב"ם, שלא ניגע בו כרגע. דיברנו על חולשתו של המיגו, כמו שאמרנו, מכיוון שהטענה הזאת אני קרוב כשאין מישהו מדין, היא טענה חלשה במיוחד. ודיברנו על הפה שעשה הוא הפה שהטיל נגד עדים, שייתכן שבפה שעשה הרבה שיתיר, אינני יכול להפריד בין שתי חלקי הטענה, ואם אני לא מקבל, אז אני לא מקבל לא את זה ולא את זה, או לדעת הבעיה לרבה, אני יכול להפריד בין שתי הטענות האלה, לקבל את זה ולא את זה. מה שלא הספקנו לדבר כאמור, זה השאלה מה חזק יותר, אין ספק מוצאים לי בוודאי, או מיגו, שאלה מעניינת לא לעשות בה, וזה נסיים את הפרדים שלנו, ארבעה. כל מי שרוצה את השיעור מוקלד או מודפס, מוזמן לכולם. לא עכשיו.